קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
שלום וברכה. בשיעור הקודם ראינו שעל מנת לדון בסוגיית השתלות הלב, עלינו לקבוע מהו רגע המוות. מכיוון שלקיחת לב מתורם, כאשר הוא איננו מוגדר כמת, כי אם מוגדר כחי, משמעה למעשה רצח, ואם הדבר הזה נכון לגבי התורם, ייתכן מאוד שהוא גם נכון לגבי המושתל, שאף ממנו יהיה עלינו להוציא את הלב, לפני שנשתיל בתוכו, נשתיל בגופו, את הלב החדש. בהקשר זה ראינו את דברי הסוגיה במסכת יומא, שם עולה שמי שנפלה עליו מפולת בשבת, מותר לחלל את השבת ולנסות להוציא את הגופה, את הגוף מתחת להריסות, כל עוד ברור לנו שהוא חי, אך מרגע שהתברר לנו שהוא מת, אסור להמשיך ולפקח עליו את הגל, אסור לעשות מלאכות האסורות בשבת, על מנת להוציא את גופתו משם. כיצד יודעים אם הוא חי או מת? מן הסוגיה עולה שהפסקת הנשימה היא האינדיקציה לכך שהאדם הזה איננו עוד בין החיים, וכך באמת נפסק להלכה גם ברמב״ם וגם בשולחן ערוך, שהפסקת הנשימה היא המדד לדעת האם אדם הוא חי או מת. בהקשר זה ראינו את דבריו הנחרצים של החתם סופר בתשובה, כאשר הוא נשאל האם כהן, שהוא רופא, יכול להיות רופא הקובע את המוות של מי שכבר נחשב כמת. ראינו שבתקופתו היה חוק מדינה, שיש להשאיר גופות במשך 3 ימים, ואז לבדוק האם באמת מדובר במוות, וזאת בגלל כל מיני טעויות שהביאו למעין תחיית המתים מוקדמת, ראינו שחתם סופר קובע באופן נחרץ שאסור. מה הייתה הווה אמינא להתיר? הווה אמינא להתיר הייתה שאולי מכיוון שיש מציאות של מישהו שחוזר לחיים אחרי שכבר מוגדר כמת, אולי חוסר נשימה איננו הסימן המובהק למוות, והחתם סופר דוחה את זה, ואומר באופן נחרץ שהפסקת הנשימה, ולצד זה הדופק, אך הגורם המרכזי מהנשימה, היא המדד שבאמצעותו אנו קובעים האם אדם הוא חי או מת. הקביעה הזאת אומצה על ידי הציץ אליעזר, שחלק בתוקף על כל אלו שרצו לומר שמות גזע המוח הוא הסימן לכך שיש מוות, חלק על כך גם ברמה העקרונית פסיקתית, וגם ברמת היכולת להגיע לוודאות שגזע המוח אכן מת. ובכל אופן, אומר הציץ אליעזר באופן ברור, חד וחלק, שרק הפסקת נשימה מהווה מוות, כל עוד יש יכולת לנשום, וכל עוד איננו יכולים להוכיח שנשימה שהופסקה לא תחזור, הרי שהאדם מוגדר כחי, ואסור לנו ליטול ממנו את ליבו, וממילא אסורה השתנת לב על פי הנחה. כך דעת הציץ אליעזר, וכך גם דעת הרב ווזנר. אצל רבי משה פיינשטיין ישנו איזשהו סיבוך בעניין, מכיוון שיש לנו 3 תשובות שנכתבות בתקופות שונות. יש לנו תשובה משנת 70, תשובה משנת 76, תשובה משנת 1984. ו3 התשובות הללו עולים כיוונים שונים, וכמובן שיש לנסות ליישב ביניהם, והדבר הוביל למחלוקות בדעתו של רבי משה פיינשטיין. בתשובה הראשונה אומר רב משה פיינשטיין שלא רק נשימה מהווה סימן לחיים או מוות של אדם, אלא גם לב. דהיינו, גם אם אין נשימה, אבל על פי מכשירים שונים, אנו רואים שהלב עדיין פועם, אדם מוגדר כחי ואיננו מוגדר כמת. נכון, אומר רב משה פיינשטיין, שישנה מציאות שבה הלב פועם אף על פי שאין נשימה בכלל והיא גם לא תחזור, כמו במקרה של תביעה, אבל אי אפשר להתחשב במקרה הזה ולהתיר לכתחילה הוצאת לב והחזרתו בתוך פרק זמן שבו האדם יכול להיראות כמת ולחזור לחיים. סיכומה של התשובה הזאת, יש לנו 2 מדדים, גם נשימה וגם פעילותו של הלב. בתשובה אחרת, 6 שנים מאוחר יותר, דן רב משה פיינשטיין בשאלת קביעת רגע המוות, ושם הוא מגדיר את הפסקת הנשימה העצמית כרגע שבו קובעים את המוות, וזאת בתנאי שאין שום סיכוי שהנשימה עצמה תחזור. ואם ניתן לבדוק בבדיקה רפואית שניתק הקשר בין המוח ובין הגוף, דהיינו הנשימה לא תחזור, אז המצב הוא כמו מי שהותז ראשו, כמו שראינו בשיעור שעבר במשנה באוהלות, והוא יובדר כמת. כן? זאת אומרת, כך כותב משה פיינשטיין, שיש תמיד לחוש שמה נתחזק מעט ונשם כמה נשימות ונחלש עוד פעם, ואי אפשר לידע, ולכן צריך שיבדקו איזה טעמים. ואם יראו שאינו נושם, זהו סימן המיטה שיש לסמוך על זה, ואין להרהר. דברים אלו של רב משה פיינשטיין יוצרים אצלנו איזושהי בעיה, מכיוון שבתשובה הקודמת הזכיר רב משה שפעילות של הלב מצביעה על כך שעדיין יש חיים, ואילו בתשובה הזו הוא מתמקד אך ורק בשאלת הנשימה. יש שכתבו שהשאלה היא במה עוסקים. אם עוסקים בניתוקו של חולה ממכונת הנשמה, הרי שמרגע שאיננו יכול לנשום בכלל באופן עצמאי, הרי מותר לנתקו מן המכונה. אבל כאשר מדובר בהשתלת לב, ושם כבר נדרש מעשה בידיים של הוצאת הלב מן הגוף, במקרה כזה לא יתיר רב משה פיינשטיין על סמך הפסקת נשימה בלבד, אלא גם ידרוש הפסקת פעולה של הלב, קרי מניעת השתלת לב. לעומתם, העיד רב שבתא רפפורט, חתנו של רב משה פיינשטיין, שרב משה פיינשטיין התכוון בתשובה הזו גם למקרה שבו הלב פועם, והתיר לנתק ממכונת הנשמה, דבר שלדעתו של רב משה הוא כמעשה רציחה גמור, ואם הוא התיר לנתק מכונת הנשמה, שבדרך כלל, בנסיבות רגילות, דבר הזה נחשב לרציחה, ברור שהוא יתיר גם כן הוצאת לב במקרה כזה. כל זאת בהתבסס על תשובותיו של רב משה פיינשטיין משנות ה-70. בשנת 1985 כותב רב משה פיינשטיין כדלהלן. למעשה, כפי ששמעתי מחתני הרב הגאון, הרב משה דוד טנדלר שליטה, הערכאות קיבלו רק את הגדרת המוות שהיא גם צודקת לדינה. הגדרה שקוראים לה הרופאים Harvard Criteria, התנאים לקביעת ההפסקה המוחלטת והסופית של פעולת המוח שנקראת מיטת המוח, שהתקבלו בהרווארד, שנחשב ממש כנחתך ראשו רחמנה לצלן של החולה. שכאשר מתקיימים תנאי הרווארד, המוח כבר ממש מתעכל רחמנה לצלן, והנה אף שהלב עדיין יכול לדחוף לכמה ימים, מכל מקום, כל זמן שאין להחולה כוח נשימה עצמאית, נחשב כמת. וכדי ביארתי בתשובתי בקרות משה יורדיה, חלק ג' סימן קוף למד. דהיינו אומר רב משה פיינשטיין, רגע המוות, מבחינה הלכתית, הוא אותו רגע המוות שהתקבל על פי חוק המדינה בארצות הברית, שזהו רגע מיטתו של המוח, הפסקת הפעולה של גזע המוח באופן סופי. מרגע שזה קרה, ברור שלא יכולה לחזור נשימה עצמותית, מה שאנו קוראים, של אותו אדם, והאדם הזה מוגדר כמת, אף על פי שהלב שלו פועם. אם מקבלים את העמדה הזו, הרי שיש לנו את הדעה ההפוכה לחלוטין לגישתו של הציץ אליעזר, ועוד שהציץ אליעזר כתב שאין מתחשב במיטת גזע המוח כלל, אומר רב משה פיינשטיין, מיטת גזע המוח, הפסקת פעולתו של גזע המוח, היא אינדיקציה ברורה, היא סיבה וסימן לכך שהנשימה כבר לא תחזור, וממילא אף על פי שהלב עדיין פועם, אין בכך על מנת להגדיר את האדם הזה כחי, ומבחינה הלכתית הוא מוגדר כמת. כדעתו של רב משה פיינשטיין פסק גם הרב ישראלי, לאחר מכן נראה שגם החלטת מועצת הרבנות הראשית בעניין נשענת על הקביעות הללו. כל זה כאשר אנו מתמקדים בשאלת הוצאת הלב מגופו של התורם. אבל עלינו לדון גם בהוצאת הלב מגופו של המושתל. המציאות שבה מדובר היא של אדם שימיו ספורים, ואלמלא יושתל בתוכו לב חדש, הוא ימות. השתלת לב, אני מדבר כבר אחרי המצאת התרופות שעוזרות לאיברים המושתלים להיקלט, ואחרי השכלול והשיפור של הרפואה בכל מה שקשור לסיכויי הצלחת הניתוח, השתלת לב בהחלט תעלה תוחלת החיים של המקבל, של המושתל, לעוד שנים רבות. ודאי לפרק זמן שהוא ארוך יותר מפרק הזמן שנותר לו לחיות עם הלב הפגום. לכאורה במצב כזה אפשר לומר שאין איסור רציחה בהחלפת הלב, שהרי איסור רציחה משמעו לקיחת הלב והפסקת החיים, אבל אם אני לוקח את הלב על מנת לאפשר לאדם לחיות יותר זמן, בפשטות אין בכך משום איסור רציחה. אומנם, ישנם פוסקים שהזכירו כאן לדעת החכם צבי, שראינו בשיעור הקודם, לפיה מי שאין לו לב מוגדר כמת, וממילא נטילת לב מאדם משמעה רציחה. ולפיכך יהיה אסור להוציא את הלב מגופו של המושתל. אם הסברה הזו היא נכונה, יש לנו כאן הבדל מאוד משמעותי בין ניתוח של השתלת לב וכל הניתוחים האחרים. שהרי בניתוחים באופן כללי ישנו סיכון שהוא מובנה, ומותר לחולה להכניס לעצמו לסכנה כאשר סביר להניח שהניתוח יסתיים בהצלחה. לעומת זאת בניתוח לב, ברגע שאנו מוציאים את הלב, הוא כבר איננו מוגדר כחי, והשאלה של כניסה לניתוח כאן איננה שאלה של כניסה לסכנה על מנת להציל חיים, אלא רציחה על מנת להציל חיים, שזו שאלה שהיא לכאורה סותרת את עצמה מן ההווה, ועל כן יש פוסקים שאסרו את הדבר הזה. חשוב להדגיש שלפי הסברה הזו בכלל לא משנה מה אני משתיל. שהרי עד עכשיו דנו בשאלת ההשתלה הן מהזווית של התורם והן מן הזווית של המושתל. מדע הרפואה מכיר השתלות של לב שאיננו לב אדם, לב מלאכותי, לב שנלקח מבבון וכדומה. זה פותר את הבעיה הראשונה. אבל את הבעיה של הוצאת הלב מגופו של המושתל אין בכוחו של לב מלאכותי או לב של בבון לפתור. אומנם, פוסקים רבים חלקו על היישום של דברי החכם צבי כאן, והראיה היא גם המציאות שלא מצינו לגבי ניתוחי לב וריאה התכוננות של הפוסקים, על כך שבאופן זמני מפסיקים את פעולתו של הלב או את פעולתה של הריאה האמיתיים ומחברים את האדם למכונת לב ריאות. לכאורה, זה צריך להיות שווה להוצאת הלב כולו. הלב לא עובד ומכונה עובדת במקומו. לא מצאנו שהפוסקים התנגדו באופן נחרץ וברור לחיבורו של אדם למכונת לב ריאה במסגרת ניתוחי לב פתוח או ניתוחי ריאות, וממילא אין סיבה לכאורה לומר את הדברים כאן. יש שרצו לחלק בין הוצאת לב בידיים לבין טיפול בלב בעודו בגוף החולה, אך בפשטות נראה שהחלוקה הזו איננה חלוקה כל כך חלקה. סיבה נוספת שבעתיה אולי אפשר להגדיר את הוצאת הלב מן המושתל כמעשה רציחה או כפעולת רציחה, היא על פי סברה שאומרת שגם הפיכתו של חולה מאדם שהוא חי לאדם שהוא טריפה נחשבת למעשה רציחה. הציט אליעזר מביא את השיטה הזאת ומצרף אותה על מנת להחמיר בשאלת השתלות הלב, ואומר שכאשר אנו מוציאים את ליבו של אדם ממנו, אנחנו הופכים אותו לפחות לטריפה, אף על פי שהוא מחובר למכונת לב ריאה. טריפה במובן ההלכתי, אדם שלא יכול לחיות בזכות עצמו, שחייו ממילא עומדים להיפסק, ועל כן הוא אוסר. רב טוב עוזר מנוער בחלק על הציץ אליעזר בנקודה הזאת, וביסס את דבריו על כך שאם לב מלאכותי שיושתל בגופו של אותו אדם, הוא יוכל לחיות יותר ימים, הרי שקשה לומר שהופכים אדם חי או אדם שלם לטריפה. טריפה זה רק כאשר אני מקצר את ימיו באופן ברור, אבל כאשר אני מעריך את ימיו לא שייף לדבר על איסורי רציחה. סיכומם של דברים עד כה הוא שישנה התלבטות אצל הפוסקים שהתעוררה עם ההתחלה של סוגיית השתלות הלב, האם רגע המוות הוא מות גזע המוח או הפסקת הנשימה. ראינו שנחלקו בכך גדולי הפוסקים. ולצד זאת ישנה מחלוקת האם ניתן להוציא לב מגופו של אדם שרוצים להשתיל בתוכו לב, האם הוצאת הלב של עצמה מוגדרת כרציחה, וזאת ראינו שלרוב הפוסקים אין בעיה כזו מבחינה הלכתית. מועצת הרבנות הראשית ישבה בשנת תשמ"ז להחליט בעניין זה, ולנסח החלטה שתלקח בחשבון בהשתלות המתבצעות בישראל. החלטה זו של מועצת הרבנות הראשית הייתה צריכה להתמודד עם הרגישות הרבה בסוגיה זו, עם הכנסת הראש אל תוך המחלוקת הגדולה והעצומה בין גדולי עולם באמת, ועם העובדה שחלק מפסיקות הרבנים התקבלו על רקע עובדות מדעיות רפואיות שהיו נכונות בזמנם ולא היו נכונות לאחר מכן. לצד זאת היה על הרבנות להוציא תחת ידה החלטה ברורה וחד משמעית, מכיוון שבסוגיות הללו צריך להגיע למצב שבו הדין הוא ברור והשואל הרי זה מגונה. דהיינו, מצב שבו באמת שצריך להציל חיים, מדובר בפיקוח נפש, לא יושבים בכל פעם לדון מחדש, שוקלים ומעלים טיעון זה וטיעון אחר, אלא אם כן כמובן חל איזשהו שינוי עובדתי יסודי, ועל כן המשימה שהוטלה על כתפיה של מועצת הרבנות הראשית הייתה משימה כבדה ביותר. אביא בפניכם ציטוטים מתוך אותה החלטה. בתחילת עידן השתלות הלב נפסק על ידי הרב משה פיינשטיין והרב הראשי לישראל הרב וונטרמן לאסור השתלת לב מדין רציחה כפולה של התורם והמושתל כאחד. בעשר השנים האחרונות חל שינוי יסודי בנתונים העובדתיים והרפואיים בנוגע להשתלות לב כדלקמה. א', הצלחת הניתוח אצל המושתל מגיעה לכ-80% של חיי עולם, דהיינו היוותרות בחיים למשך לפחות שנה לאחר ההשתלה, וכ-70% נשארים בחיים כ-5 שנים. ב', ניתן לקבוע היום באופן אמין ובטוח שהפסקת הנשימה של הנפטר היא סופית ובלתי ניתנת לחזרה. ג', הובאו לפנינו עדויות שאף משה פיינשטיין התיר בזמן האחרון ביצוע השתלת לב בארצות הברית, וכן ידוע לנו על רבנים גדולים המייעצים לחולי לב לעבור השתלת לב. כלומר, אומרת פה מועצת הרבנות הראשית, צריך לשים על השולחן את ההתקדמות במדע הרפואה, את התגליות החדשות, את השכלולים החדשים שמשפיעים על הפסיקה בשאלה הזו. אחר מכן, בסעיף הבא בהחלטה נאמר, מאחר והשאלה נוגעת לפיקוח נפש ממש, חובה עלינו להכריע בהלכה זו באופן ברור בבחינת ייקוב הדין את ההר. כל המוסיף גורע. בסעיף הבא, להסתמך על יסודות הגמרא ביום, הופסק החתם סופר, נקבע המוות על פי ההלכה בהפסקת הנשימה. לכן יש לוודא שהנשימה פסקה לחלוטין באופן שלא תחזור עוד. זאת ניתן לקבוע על ידי הוכחת הרס המוח כולו, כולל גזע המוח, שהוא המפעיל את הנשימה העצמית שבאדם. כלומר, הרבנות הראשית מאמצת את הקביעה ההלכתית, לפיה הנשימה היא המדד לחייו של אדם, ואם אין נשימה, הרי שהוא מת. לצד זאת אומרת הרבנות, הדרך לדעת באמת שאדם איננו נושם ולא יחזור לנשום, היא הוכחה שהמוח כולו נהרס ובכלל זה גזע המוח, ולאחר מכן בסעיף הבא מביאים בהחלטת הרבנות את 5 התנאים המקובלים באופן כללי בעולם הרפואה על מנת לקבוע את מותו של גזע המוח, והם ידיעה ברורה של סיבת הפגיעה, ב' הפסקה מוחלטת של נשימה טבעית, ג' הוכחות קליניות מפורטות שגזע המוח באמת הרוס, ד' הוכחות אובייקטיביות שגזע המוח הרוס, וזאת משיגים באמצעות בדיקות מדעיות וחשמליות שונות, והי, הוכחה שהפסקת הנשימה המוחלטת ואי פעילות גזע המוח הם נשארים כפי שהם למשך 12 שעות לפחות, תוך כדי קבלת טיפול מלא ומקובל. רק בהתקיים כל 5 התנאים הללו, ניתן לומר שגזע המוח אכן מת. אכן לא יכול לפעול יותר וממילא לא תחזור הנשימה. מי שהגענו להחלטה כזאת, מוכנה הרבנות הראשית להתיר השתלת לב מנפגעי תאונות, שיודעים שהם מתים לחלוטין אחרי שגזע המוח מת, כפי שפירטנו, במרכז הרפואי הדסה בירושלים, כך לתשמ"ז, בהתממש כל התנאים הנ"ל, ובנוסף עוד 1 תנאים נוספים. 1. שיתוף של נציג של הרבנות הראשית לישראל כחבר בצוות שקובע את מותו של התורם. שתיים, שתהיה הסכמה מראש של התורם או של המשפחה למתן תרומת הלב. ותנאי חשוב במסגרת המסע ומתן למשרד הבריאות, שההחלטה הזאת של הרבנות תהיה למעשה הנוהל המקובל מבחינה ארצית להשתלות לב. כך קובעת מועצת הרבנות הראשית בשנת תשמ"ז. החלטה זו אכן, כפי שראינו, היא החלטה שיש בה את כל המרכיבים הנדרשים. יש בה דיון בקביעת רגע המוות, יש בה דיון בסיכוי ההצלחה של הניתוח, יש בה אמירה ברורה וחד משמעית, לפי המדד הוא מות גזע המוח, הישענות על גדולי הפוסקים, בחירה ברצידות בשיטתו של רב משה פיינשטיין, על פני שיטת פוסקים אחרים, כמו ציצל יזר והרב אוזנר ואחרים, וניסיון לעגן את הדבר הזה בתקנות משרד הבריאות. מבחינה מציאותית, עדיין ישנם מקרים בהם מתקיימות השתלות לב בלי התייעצות לידי גורם של הרבנות הראשית או גורם דתי, והדבר הזה נמצא בעין שערה ומרכזה של מחלוקת. בכרטיסי אדי ישנו סעיף שניתן לסמן אותו, שהתרומה מותנית בכך שנציג דת יהיה נוכח ויהיה מעורב קבלת ההחלטות, אבל הדבר הזה לא תמיד נשמר וצריך לבחון את הדברים הללו. סיכומו של הנושא, סוגיית השתלת הלב שהיא מורכבת בהרבה משאלת השתלת האיברים מן החי או מן המת, נמצאת במחלוקת בין הפוסקים, ומצד הרגישות לחיי אדם שבפנינו, שחולה בפנינו, ואנו חפצים בליבו לטובת הצלת חייו של אדם אחר, ומצד הרגישות לחייו של אותו אדם שרוצים להאריך את חייו, נחלקו הפוסקים בשאלות הללו, ועוד חזון למועד. בשיעור הבא, בעזרת השם, נחל לעסוק בשאלות שהן קצת יותר מעשיות, יותר שגרתיות, ונתחיל בשאלת השימוש בתרופות בשבת.